שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף פ"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א' ונסיים בנקודותיים ברבע העליון של פ"ח עמוד א'. הלימוד היום יהיה 11 דקות. הנושא של הסוגיה הראשונה זה שלא רק השוחט צריך לחסות, אלא גם אנשים אחרים. לגבי זה נראה שלושה דיונים בגמרא, כשבאמת רק הדיון הראשון קשור ישירות לנושא הזה, שני הדיונים האחרים מובאים פה רק דרך אגב. אז הדיון הראשון זה ברייתא שמביאה את המקור, כשהדין הוא שלכתחילה השוחט צריך לחסות, בדיעבד כל מי שרואה. מאיפה לומדים את זה? אז בפסוק של כיסוי אדם כתוב, ושפך את דמו וכיסהו באפר. אז ברייתא לומדת מהסמיכות של ושפך וכיסהו, שמי ששופך את הדם, כלומר השוחט, הוא גם זה שמכסה. זה לכתחילה, בדיעבד, אם הוא לא שחט, כל מי שרואה צריך לשחוט. את זה לומדים מהפסוק הבא, כתוב, כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא, ואומר לבני ישראל וכולי. בני ישראל, הכוונה היא כולם, כולם מצווים על כיסוי אדם, גם אם לא הם שחטו. עד כאן הדיון הראשון בסוגיה הראשונה. עכשיו כאמור יש עוד שני דיונים נספחים. אחד זה שהגמרה מביאה עוד לימוד מאותה סמיכות של ושפח וכיסהו, וזה שצריך לחסות דווקא ביד, כלומר כמו שהשחיטה היא ביד, גם הכיסוי הוא ביד, ולא יבזה את זה על ידי כיסוי עם הרגל. ודיון שלישי, גם הוא בדרך אגב, למדנו עכשיו שלכתחילה השוחט צריך לחסות, אבל זה לא רק חובה, אלא זה גם זכות, כלומר המצווה שייכת קודם כל לו. ממילא מספרת הברייתא על המקרה שבו אדם אחר חטף את המצווה, כלומר שהוא כיסה לפני שהשוחט כיסה, ורבן גמליאל כנס אותו בעשרה זהובים. עכשיו שואלת הגמרא, איבאילו, האם העשרה זהובים זה פיצוי על ההפסד של מצוות הכיסוי, או פיצוי על ההפסד של הברכה על הכיסוי? מה נפקמינה? אם אנחנו אומרים שגם על ברכה צריך פיצוי, אז אם אדם חוטף למישהו אחר את ברכת המזון, כלומר שהוא מזמן לפניו, בזמנם המזמן הוא היה מברך את הכל, אז אנחנו נקנוס אותו שהוא ישלם למי שהיה אמור לברך 40 זהובים, כי יש בברכת המזון 4 ברכות. זאת השאלה, ועונה הגמרא תשמע מברייתא ארוכה, שבסוף הברייתא רבי מציע לצדוקי אחד שלא יברך איתם ברכת המזון, ובתמורה הוא ייתן לו 40 זהובים. אז הנה אנחנו רואים שברכת המזון שווה 40 זהובים, אז זה עלה לנו על השאלה. עד כאן הסוגיה הראשונה בתוך החלק הראשון של השיעור, שהנושא היה שקודם כל השוחט צריך לחסות ובדיעבד מישהו אחר. הנושא של הסוגיה השנייה שמתחילה בסוף השורות הצרות זה בעצם עירוב של שני נושאים. דבר אחד זה כשהרוח כיסתה, שזה מתקשר לנושא הכללי של מי צריך לחסות, ודבר שני, מה קורה עם כיסו וזה התגלה, האם צריך לחסות עוד פעם? זה באופן כללי, עכשיו נחלק את זה לשני סעיפים. אז הסעיף הראשון זה מה הדין עם אדם כיסה ואז התגלה. אז אומרת המשנה שלא צריך לחסות עוד פעם, כמו בחנוכה, הדלקה עושה מצווה. עכשיו שואלת על זה הגמרא, למה זה שונה מהשבת אבדה, ששם אתה צריך לדאוג להשיב לו אפילו 100 פעמים? עונה הגמרא, כי כאן בכיסוי אדם יש מיעוט, כתוב וכיסה הוא ולא כתוב וכיסה, זה בא למעט שמספיק פעם אחת. זה סעיף אחד. סעיף שני זה לגבי הרוח, שאנחנו מסברים את זה לפי רבי יוחנן, שאם הרוח כיסתה וזה נשאר מכוסה, אז זה בסדר, לא צריך לחסות עוד פעם. אבל אם אחרי שהרוח כיסתה, אז אדם מתישהו התגלה עוד פעם, אז כאן, בניגוד לכשאדם מכסה וזה מתגלה שלא צריך לחסות, אם הרוח כיסתה וזה התגלה, אז כן צריך לחסות. זה הדין, ועל זה נשאל שתי שאלות, אחת על כשזה התגלה, אחת על כשזה לא התגלה, ובזה נסיים את החלק הזה של השיעור. לגבי כשזה התגלה, שואלת הגמרא, למה כשזה התגלה צריך לחסות? הרי יש לנו עיקרון של דיחוי, כלומר למשל בקודשים, אם בהמה מסוימת מאיזושהי סיבה נדחתה מלהקריב אותה, גם אם הסיבה כבר לא קיימת, אז כבר אי אפשר להקריב אותה כי היא כבר נדחתה, אז לכאורה אותו דבר, צריך לומר גם לגבי אדם שברגע שזה התכסה, זה נדחה מהמצווה וכבר לא שייך לחסות שוב. זאת השאלה, ועונה רב פאפה, אנחנו מסבירים את זה לפי הפרי חדש, שבאמת בקודשים יש מושג של דיחוי, אבל במצוות יש מחלוקת אם יש דיחוי, ובאמת במסכתות אחרות, השאלה הזאת נשארה בספק. ממילא אומר כאן רב פאפה, כיוון שזה ספק, אז אני מחמיר מספק ונוהג כאילו שאין דיחוי, וממילא ברגע שזה יתגלה, אז הוא מכסה עוד פעם. זה לגבי השאלה הראשונה לגבי כיסה או הרוח. השאלה השנייה לגבי המצב שבו זה לא התגלה, כלומר שאם הרוח כיסתה וזה נשאר כך, אז אני לא צריך לחסות עוד פעם. על זה שואלת הגמרא, מה זה שונה מברייתא שאומרת שאם אדם נבלע בקרקע שכן צריך לחסות, הרי גם שם זה בעצם התכסה מעצמו, אז למה שם צריך וברוח לא צריך? עונה הגמרא באוקימתא ששם צריך כי נעמיד שמדובר שם שעדיין רישומו של אדם ניכר על הקרקע, אבל אם באמת רישומו לא ניכר אז באמת לא צריך כמו אצלנו. עד כאן הסוגיה השנייה בחלק הראשון של השיעור, סיימנו את הדיון על המשנה הראשונה ואנחנו עוברים למשנה הבאה שזה החלק השני. הנושא של החלק השני זה כאמור תערובת של דם, כלומר מתי צריך לחסות דם כשאדם נמצא בתערובת. אז אומרת המשנה שבעיקרון מה שקובע זה המראה, כלומר אם לתערובת עדיין יש מראה של דם אז צריך לחסות. זה ברמת העיקרון, אבל בפועל יש שני מצבים. מצב אחד זה תערובת של דם עם מים, שאז באמת אם יש דם אפשר לראות אותו, אז כאן באמת הולכים לפי העיקרון, ואם זה נראה עדיין כמו דם, דם, אז זה דם וצריך לחסות. מצב שני, זה תערובת של דם עם משהו שבו כבר אי אפשר להבחין בדם, כלומר, או עם יין או עם דם אחר שלא חייב בכיסוי הדם, אז כאן, כיוון שאי אפשר להבחין האם הדם הראשון ניכר או לא, כי הכל נראה אותו דבר, אז עושים כאילו שזה תערובת של דם עם מים, ובוחנים האם ביחסים כאלו בין הדם לבין המים, אז עדיין היה נראה כמו דם, אם כן זה נחשב כמו דם, אם לא, אז לא. עד כאן החלק הראשון של המשנה, שבזה נעסוק היום, רק נוסיף בסוגריים שרב יהודה חולק על המקרה של דם עם דם, כי לדעתו דם לא מבטל דם, כך שאפילו אם לא היינו מבחינים בדם, אז עדיין זה לא בטל וצריך לחסות. בכל אופן, עוד פעם, העיקרון של המשנה זה שמה שקובע זה המראה. עד כאן המשנה, בגמרא נראה על זה שני דיונים, ועוד דיון אחד שהוא נספח לדיון השני. בדיון הראשון יש שני שלבים. בשלב הראשון, הגמרא מביאה משנה ממסכת צבחים, ששם אנחנו רואים בדיוק את אותו עיקרון, רק לא לגבי כיסוי הדם, אלא לגבי זריקת הדם על המזבח, שגם שם כשיש תערובת, מה שקובע זה המראה, וממילא אם הדם עדיין ניכר, אז זה דם והוא יכול לחפר על המזבח. זה שלב ראשון. שלב שני, זה דיון לגבי ראשון ראשון בטל. כלומר, מה שדיברנו עד עכשיו זה שהמים נפלו לתוך הדם, ואמרנו שאם זה עדיין נראה כמו דם, אז זה נחשב דם. אבל מה יקרה במקרה הפוך, שהדם נפל לאט לאט לתוך המים? במקרה כזה, זה תלוי על מה אנחנו מסתכלים, על התהליך או על התוצאה. כלומר, במהלך התהליך של נפילת הדם למים, ודאי שכל טיפה לא ניכרת כי רק קצת, אבל בתוצאה הסופית, אחרי שנפלה כמות מסוימת של דם, אז כבר זה כן נראה כמו דם. אז האם אנחנו הולכים לפי התהליך, ואז נאמר שזה לא דם, כי כל טיפה וטיפה של דם בטלה, זה נקרא בגמרא ראשון ראשון בטל, או שאנחנו הולכים לפי התוצאה, וכיוון שבתוצאה הסופית יש כאן מראה של דם, אז זה נחשב דם, ולא אכפת לי שבאמצע זה כביכול בטל. אז לגבי זה יוצא בגמרא שיש הבדל בין זריקת הדם על המזבח, שזה קודשים, לבין הנושא שלנו של כיסוי הדם, שזה מצוות, וזה בעצם תלוי במה שאמרנו מקודם בחלק הראשון לגבי דיחוי. בקודשים שיש דיחוי, אז אנחנו אומרים ראשון ראשון בטל, ואי אפשר לחזור ולהחיות את הדם עוד פעם בסוף, כי הוא כבר נדחה מהמזבח במהלך התהליך. לעומת זאת במצוות שאמרנו שמספק אנחנו נחמיר ונאמר שאין דיחוי, אז ממילא גם כאן אין דיחוי, ובסוף אם זה נראה כמו דם, אז זה נחשב דם וצריך לחסות. עד כאן הדיון הראשון לגבי תערובת של דם, הנושא העיקרי היה ראשון ראשון בטל. הדיון השני בנושא הזה מתחיל בערך באמצע עמוד ב', וזה דיון סביב מימרה של רב יהודה בשם שמואל. נקרא את המימרה של שמואל, כל מראה הדמימות, מחפרים ומכשירים וחייבים בכיסוי. כלומר, לכאורה מה ששמואל אומר זה בעצם בדיוק מה שראינו במשנה שלנו ובאותה משנה בזבחים, שמה שקובע זה המראה, גם לגבי כיסוי הדם וגם לגבי כפרה. ממילא שואלת הגמרא, מה שמואל חידש? הרי כבר ראינו את זה במשנה שלנו ובמשנה בזבחים. זאת השאלה על שמואל, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה ראשונה זה שאומנם לגבי כיסוי הדם וכפרה הוא לא חידש, אבל הוא הוסיף שם עוד תחום, וזה הכשרת דבר לקבל טומאה. כלומר, בשביל להכשיר אוכל, למשל פרי, לקבל טומאה, הוא צריך לבוא במגע עם אחד משבעת המשקים. עכשיו, שניים מתוך שבעת המשקים זה דם ויין, ולגבי זה אמר שמואל שגם כאן, אם יש תערובת, אז זה תלוי במראה. עכשיו, עדיין צריך להבין את זה, כי לכאורה מה זה משנה אם אני אגדיר את התערובת הזאת כמים או כדם, הרי בכל מקרה גם מים וגם דם מכשירים לקבל טומאה, אלא מסבירה הגמרא שיש הבדל. במים, בשביל שהם יכשירו לקבל טומאה, צריך רצון של הבעלים, או רצון של הבעלים כשהם נגעו בפרי, או רצון של הבעלים כשהם הגיעו למשל מהגשם לתוך איזשהו כלי, ומשם זה הגיע כבר לפרי. זה הדין במים וגם בטל. לעומת זאת, בשאר המשקים, כולל דם, לא צריך שום רצון של הבעלים. ממילא אומרת הגמרא, אם יש כאן תערובת שבו גם המים וגם הדם הגיעו בלי שום רצון של הבעלים, אז זה תלוי מה נגדיר את זה. אם זה יוגדר כמים, אז זה לא יכשיר לקבל טומאה כי צריך רצון, אבל אם זה נראה כמו דם ואז נחשיב את זה כדם, אז יכשיר לקבל טומאה כי לדם לא צריך רצון. עד כאן ההסבר הראשון על השאלה מה שמואל הוסיף כשהוא לכאורה חזר על הדין של המשנה שלנו שהכל תלוי במראה הדם. ההסבר השני של רב אסי מנהרוויל, שזה נמצא בערך ברבע התחתון של עמוד ב', זה שזה לא קשה כי שמואל באמת בכלל לא דיבר על הנושא שלנו של תערובת של דם, אלא על נושא אחר, וזה צללת דדמה. מה זה צללת דדמה? כשדם נקרש, אז כל עוד לא הכל נקרש לגמרי, אז מסביב יש עדיין איזשהו נוזל. על זה אמר שמואל שאם הנוזל הזה עדיין אדום ונראה כמו דם, אז זה נחשב כמו דם לגבי אותם תחומים, כלומר כיסוי הדם, כפרה והכשרה לקבל טומאה. אם הוא כבר לא נראה אדום, אז זה לא נחשב דם. זה מה שאמר שמואל, וממילא אין שום קושייה למה הוא חזר על הדין של המשנה שלנו, כי הוא לא חזר, הוא דיבר על נושא אחר. עד כאן הדיון השני על המשנה שלנו, ובזה סיימנו איתה להיום. מחר נמשיך בחלק השני של המשנה. מה שנשאר לנו, שמונה שורות מתחתית עמוד ב', זה נספח שכיוון שהזכרנו עכשיו את הצללת הדדמה, נראה לגביו עוד שני דיונים קצרים. דיון ראשון זה שהגמרא מביאה אמוראים שמרחיבים את הדין הזה של צללת הדדמה, שזה לא רק באותם שלושה תחומים שהזכרנו, כלומר כיסוי הדם, הכשרה לקבל טומאה וכפרה על המזבח, אלא גם לגבי איסור אכילת דם, שמי שאוכל כזית מן הדם חייב כרת, אז גם לגבי הצללתה, וגם לגבי תומה שרביעית דם מהמת מתמה באוהל, אז אותו דבר לגבי הצללתה. זה דיון אחד. דיון שני, חמש שורות מלמטה, זה שהגמרא מביאה ברייתא שחוזרת על מה שאמרנו עכשיו, שאם הצללתה נמצא באוהל, אז אם הוא עדיין נראה כמו דם, אז הוא מתמה. את זה כבר למדנו, ועל זה לא נדבר עוד פעם. מה שכן נדבר עליו זה הרישה של אותה ברייתא, שהיא לא קשורה לנושא שלנו, אבל כיוון שזה כבר הובא, נעסוק בזה ובזה נסיים. מה שכתוב ברישה שם זה שחוץ מהדם של מת, שעכשיו אמרנו לגביו שהוא מתמה, שאר המשקים שיוצאים מהמת, למשל דמעות, הם לא מתמים, על זה נקשה עכשיו מברייתא אחרת ונתרץ ובזה נסיים. הקושייה מהברייתא האחרת זה שהיא מקשרת בין שני סוגים של משקים, בין משקים שהטמא נגע בהם, שאז הוא מטמא אותם, מדרבנן הוא גם עושה אותם ראשון לטומאה, לבין משקים שיצאו מתוך הטמא עצמו כמו דמעות. ממילא אומרת הברייתא, כל טמא שאם הוא ייגע במשקה הוא יטמא אותו, אז גם משקים שיוצאים מאותו טמא כמו דמעות, גם עליהם יש גזרה דרבנן והם יהיו ראשון לטומאה. עכשיו כשהברייתא אמרה את זה, היא אמרה שזה כולל גם את הטמאים הקלים וגם את הטמאים החמורים. עכשיו לכאורה, מי זה הטמא החמור? זה מת. אז הנה לכאורה אנחנו רואים שגם משקים שיוצאים ממת הם כן טמאים, וזה קשה על הברייתא הקודמת שאמרה שחוץ מאדם, שאר המשקים שיוצאים ממת הם לא טמאים. עד כאן הקושייה, ועונה הגמרא בשורה השישית בפיחת עמוד א' שזה לא הכוונה. כשאמרו טמאים חמורים, התכוונו לזב, שהוא יותר חמור מלמשל שרץ, שבאמת רק לגביהם חזל גזרו שמשקים שיוצאים מהם טמאים, אבל באמת, לגבי מת, אמנם אם הוא נוגע במשקים, הוא יטמא אותם והם יהיו ראשון, אבל כאן חזל לא גזרו על משקים שיוצאים ממנו, כמו שבאמת ראינו בברייתא הקודמת, והגמרא מסבירה למה, כי ממת, ממילא אנשים מתרחקים, ולכן אין צורך לגזור על המשקים שלו. בזה הגענו לנקודותיים ברבע העליון של פ"ח עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שתי סוגיות, סוגיה ראשונה לגבי זה שלכתחילה, שוחט צריך לשחוט, בדיעבד, כל אדם אחר יכול לשחוט, ראינו לזה את המקור, שזה מהסמיכות של ושפח וכיסאו, אגב זה, מהמקור למדנו גם שצריך לחזות דווקא ביד ולא ברגל, ועוד אגב זה למדנו שאם מישהו אחר חוטף את המצווה, רבן גמליאל כנס אותו בעשרה זהובים, והסקנו שזה על הברכה, ולכן מי שחוטף ברכת המזון יצטרך לשלם 40 זהובים, כך ראינו בסיפור על הצדוקי ורבי. הסוגיה השנייה בחלק הראשון הייתה על כיסאו ונתגלה ועל כיסאו הרוח. אז אם אדם כיסה את אדם וזה התגלה, אז לא צריך לחסות עוד פעם, וזה שונה מהשבת עבדה, כי כאן יש מיעוט וכיסה הוא. אם הרוח כיסתה, אז אם זה לא התגלה, לא צריך לחסות עוד פעם, אבל אם זה התגלה, אז כאן כן צריך לחסות. על זה שאלנו שתי שאלות. שאלה אחת, למה כשזה התגלה צריך, הרי זה כבר נדחה, וענינו שלפחות מספק, אין דיחוי במצוות. שאלה שנייה, למה כשזה לא יתגלה לא צריך לחסות, הרי יש ברייתא שאם אדם נבלע בקרקע אז כן צריך, וענינו ששם רשמו עדיין ניכר. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על דם בתערובת, שבמשנה אמרנו שמה שקובע זה המראה, כלומר שאם זה עדיין נראה כמו דם, אז זה דם וצריך לחסות. אם זה תערובת עם דבר שאי אפשר להבחין, כמו יין או דם אחר, אז עושים כאילו שזה היה עם מים והולכים לפי אותם יחסים. זה במשנה. בגמרא ראינו לזה שני דיונים עיקריים. דיון ראשון זה לגבי ראשון ראשון בטל, שאמרנו שאם אדם נזל לאט לאט לתוך המים, אז בקודשים הוא בטל, וגם אם בסוף הוא נראה כמו דם, בכל זאת הוא בטל, כי יש דיחוי. לעומת זאת אצלנו, עוד פעם אומר רב פאפה שאין דיחוי אצל מצוות, והוא כן יצטרך לחסות. זאת סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה זה שרב יהודה בשם שמואל לכאורה חזר עוד פעם על הדין אצלנו ובקודשים שהמראה קובע, אז למה הוא אמר את זה עוד פעם? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת זה שהוא הוסיף את התחום של הכשרה לקבל תומה, שאם יש כאן דם ומים ששניהם הגיעו שלא מרצון והם יתערבבו, אז אם זה נחשב דם זה יכשיר לקבל תומה כי לא צריך רצון, אם זה נחשב מים זה לא יכשיר כי צריך רצון. תשובה שנייה זה שבאמת הוא בכלל לא דיבר על תערובת, אלא הוא דיבר על צללתא דדמא, כלומר הנוזל שיוצא מכריש הדם, שאם זה אדום זה נחשב דם, ואם זה כבר לא אדום, זה לא נחשב דם. זאת סוגיה שנייה. אגב, זה ראינו סוגיה נוספת. לגבי אותו צללתא דדמא, ראינו זה שני דברים נוספים. דבר אחד, זה שאם יש בו שיעור, אז הוא אסור באכילה ויש קרת, וגם הוא מטמא באוהל כשהוא בא ממת. דבר שני, אגב, מה שאמרנו עכשיו, שהוא מטמא באוהל, הגמרא מביאה ברייתא שאומרת את זה, ובראש היא אומרת שמשקים שיוצאים מהמת, חוץ מאדם, הם לא טמאים. על זה הגמרא מקשה מברייתא שאומרת שכל המשקים שיוצאים מהטמאים, הקלים והחמורים, כן טמאים. עונה הגמרא ששם הכוונה היא לטמא שרץ או לזב, אבל משקים שיוצאים מהמת, חזל וגזרו, כי ממילא אנשים מתרחקים מהמתים, כל טוב.